חברים, יש לי עוד איזשהו קטע אחד, אבל כבר די מאוחר, וכן אני רוצה לתת מקום עוד לשאלות, הערות, תובנות שלכם. אז בבקשה.
אני...
כן, עמית, בבקשה, עמית, אייפון.
אני הייתי רוצה, אם אתה יכול לדבר, א', על הנושא של המגן האנושי, הרי הם טוענים שהם צריכים ללכת ולהילחם את מלחמת השועדה בעצם. עכשיו, אתה לא רואה את המנהיגים בקטר, בלבנון, הולכים ובאמת נלחמים. הם הולכים ושולחים את הילדים, הם שולחים מישהו אחר, ואפילו משתמשים בחטופים. למה זה בעצם?
למה זה בעצם? אז תשובה אחת, אגב, אני יכול לתת לך תשובה, וזה האמת היה גם בקטע שחשבתי להראות לכם, מוסא אבו מרזוק, חבר הלשכה המדינית של חמאס לא מהיום, שהוא רוב הזמן לא תמצאו אותו בעזה, מסתובב בעיקר בקטר ועוד מקומות, ושאלו אותו, איך אתה לא נמצא בעזה? בזמן מלחמה, שאלו אותו בזמן זה היה שומר החומות. הוא אומר, הנהגה מדינית לא חייבת להיות בשטח, בשדה הקרב. אנחנו הנהגה מדינית, מה שנקרא, כמו ש... ראש ממשלה ושרים יכולים, כן? לא חייבים להיות בשטח עצמו, כי הם לא לוחמים, הם לא מפקדים צבאיים, אנחנו לא חייבים להיות בשטח. לגבי כל העניין הזה שכמובן הבנים, הם והבנים שלהם וזה, חיים ביופי וטוב, נכון, והעזתים יודעים את זה. האם הם אוהבים את זה, מסכימים את זה, מסכימים עם זה? לא יודע. זאת אומרת, הנטייה שלנו להגיד ישר, כן, בטח כל העזתים כועסים על חמאס ולא אוהבים את זה. לא כולם. חלק בוודאי, הרבה מהם גם מפחדים לצאת בגלוי, כי כשהם יצאו בגלוי שברו להם את הרגליים, תרתי משמע, אבל חלק אומרים, לא, אני פותח בו, ואם המנהיג שלי, כן, זה לא משנה, ישמעאל הנייה, משעל, כל החבר'ה האלה, הם צריכים להיות עכשיו בקטר, ומשם הם עוזרים לסוגיה הפלסטינית ולמאבק נגד הציונים, אז מעולה שיהיו שם, כי זה עוזר. גבי אנשים משתמשים באנשים כמגינים אנושיים, תשמע, אני לא יודע מה עובר לעזתי הממוצע בראש לגבי המנהג הזה, הנועל הנוראי הזה, שמשתמשים בהם כמגינים אנושיים. ההיגיון שלי אומר שהם לא מסכימים לזה, אבל אולי אני טועה. זאת אומרת, גם עזה, תשמע, יותר משני מיליון איש, 2.2 מיליון, הוא לא יודע כמה, כן? מה, אתה חושב שכולם חושבים אותו דבר? יש המון אנשים שחושבים אחרת. הבעיה ששמע, מה שאתה חושב, זה לא מה שאתה תמיד יכול להראות. זאת אומרת, אנחנו מדינה חופשית, וזה עוד הבדל מאוד מהותי. אנחנו מדינה חופשית בסך הכל, דמוקרטית, בן אדם חושב משהו, הוא יפעל לפי מה שהוא חושב. באזורים כאלה, ובמזרח התיכון באופן כללי, בן אדם יכול לחשוב משהו אחד, אבל הוא לא יעשה, אבל בפועל יעשה הפוך. למה? כי אם הוא יעשה באמת מה שהוא חושב, או שישבור לו את הרגליים, או שיקחו לו את הילדים והוא לא יראה אותם בחיים, או שאלף אחד דברים, או שיאנסו לו את האישה, או לא יודע מה. אז מה שהוא חושב זה טוב ויפה, אבל אם הוא לא בפועל עושה את מה שהוא חושב, אם זה דבר חיובי, כן? הוא עושה את ההפך, מה זה עוזר לנו? אוקיי? אני לא חושב שתושבי עזה מסכימים להיות מגינים אנושיים. האם הם יכולים להתנגד לזה? אני בספק. האם, יכול להיות שגם חלק מוכנים? אני לא יודע באמת. אבל לא להניח שכולם נגד. כי זה הנחה בדיוק הישראל. שאול, אס. מרים את היד יפה. בבקשה, שאול.
היי. קודם כל, תודה רבה על הרצאה המעתקת ממש.
תודה לך.
רציתי לשאול אותך האמת על ההבדל בין חמאס לצורך העניין למדינות המפרץ. האם אנחנו, כאילו, האם אנחנו משלים, כאילו, לפי מה שהבנתי מהרצאה, אז זה אומר שזה המוסר המוסלמי נוכח תמיד במדינות מוסלמיות. ולכן האם אנחנו משלים את עצמנו בהקשר הנורמליזציה, או שבאמת יש הבדל, ואם כן, מהו ההבדל הזה בין כאילו, השיח או המיינדסט של חבר המפרץ, לעומת השכנים היותר קרובים שלנו פה?
כן, זו גם שאלה טובה שיש לי תשובה טובה, אבל אני לא רוצה להאריך יותר מדי. בסך הכל, שוב, זה הכל, כשמדבר על מדינות אחרות, שכן, יש לנו שלום איתם. בצורה מוצהרת נגיד, איחוד אמירויות, מרוקו, ירדן, מצרים, אתם יודעים, שלום, לא הכי חם, לא אוהבים אותנו האוכלוסייה, אבל השלטונות, גם קצת עם בעיות, אבל זה עדיין, הסכמים האלה קיימים. זה מי יותר מי פחות, לא נובע, אני מדגיש, לא נובע מאהבת ישראל, מזה שהם נהיו ציונים, או מזה שהם גילו את התנ״ך וגילו את היהדות פתאום. הם, רובם ככולם, החליטו לעשות איתנו הסכמי שלום, כי הבינו שאי אפשר לנצח אותנו. עם איחוד אמירויות אגב, זה כי הבינו שאנחנו נותנים בראש לאיראן, פעמיים בשבוע לפחות, בסוריה ובעוד מקומות, ואיראן זה האויבת הכי גדולה. אוקיי? אז נכון שגם איחוד אמירויות מחנכים כבר, ולא רק הם, גם בסעודיה, ולכן אנחנו רואים את ההתקרבות לסעודיה. ערכים שהם יותר ליברליים, מה שנקרא, מערביים אולי, קבלה של האחר, דברים האלה, זה קיים. אבל אלה מדינות מוסלמיות, וכל מה שאמרתי, שהסברתי, יודעים את זה שם, מכירים את זה. לכל שאלה, איזה משקל הם נותנים לזה, על פני דברים אחרים, אולי מה שקרה יותר מתחשבים, יפים, ליברליים, נקרא לזה מרחאות, שכן, קיימים באסלאם. אז
פעם האיראנים היו החברים הכי טובים שלנו.
נכון.
סולטון היה...
אני אגיד לך יותר מזה, הם עדיין חברים מאוד טובים שלנו. הם פשוט האיראנים האלה לא בשלטון כרגע. יש איראנים אחרים שהם בשלטון. והאיראנים, כשאתה מדבר על איראנים, אתה יודע, רואים רק פרסים. הפרסים הם רק אולי חצי מהאוכלוסייה שם. יש לך שם ערבים באחוואז, שהם באיראן, נחשבים איראנים והם מתים עלינו, כי אנחנו תומכים בהם, סוג של, והמשטר הפרסי עושה להם את המוות. ויש לך עוד כל מיני קבוצות אוכלוסיות אחרות שאין להם שום בעיה להיות איתנו בקשר, וגם בקרב הפרסים האיראנים הרבה מהם בטח היו שמחים להיות איתנו בקשר, פשוט הם לא בשלטון. כי אנחנו בהסתכלות שלנו אומרים, יש דמוקרטיה, כן? הרוב קובע. במזרח תיכון בגדול, הרוב לא תמיד קובע. לפעמים המיעוט קובע. לרוב המיעוט קובע. אז כל היחסים התקינים שיש לנו, כן, עם מדינות אחרות, וכל מדינה כמובן יש את הסיפור שלה, הם קודם כל מוסלמים, הם מכירים את הדברים האלה, והרבה פעמים הסיבה, גם עם מצרים, גם עם ירדן, שהם ממשיכים עם השלום איתנו, קודם כל כי הם יודעים שהם לא ינצחו אותם. ולכן, והם יכולים לתת לנו הרי רק שלום זמני, לפי סיפור הסכם חודייביה, לא ניכנס לזה עכשיו, למרות שזה סיפור חשוב גם מאוד, שכולם צריכים, כולנו, כל היהודים צריכים להכיר. באסלאם אפשר לתת לכופר שלום זמני. ואם אנחנו נהיה חזקים לתמיד, נוכל לקבל שלום זמני לתמיד. ככה זה עובד. ונסיים פה שנייה.
איך אתה רואה את העתיד, אם אפשר לשמוע?
מה זה?
עתיד, איך אתה רואה את העתיד הקרוב, הרחוק?
אין לי מושג. אני לא מתיימר להתנבא. אני יכול לתת לכם הערכת מצב לא רעה מה קורה פה באזור מזרח תיכון נכון לעכשיו. מה זה אומר מחר? קטונתי. אני נשבר לי הכדור בדולח לפני ההרצאה, אז אני לא יודע באמת, אני לא יודע. כולם רוצים לדעת תמיד מה יהיה, גם לגבי עזה עכשיו, אתם יכולים לשאול אותי, אגיד לכם, אני לא יודע. ואני גם לא יודע להגיד לכם מה לדעתי צריך להיות פתרון טוב, קטונתי, ושואלים אותי את זה. אז בינתיים אני אהיה צנוע יותר בעניין הזה. רונן, מרים שאלה, מרים יד, בבקשה רונן.
החיבור בין סונים ושיעים, איך זה נעשה? אני מבין שה... החמאס הם סונים,
נכון.
יש איבה כמו שראינו בדאש, הם הורגים אחד את השני, ואנחנו נכון. רואים פה איזה שיתוף פעולה עם חיזבאללה ועם איראן חובק עולם.
נכון.
איך זה מסתדר?
שוב, שאלה טובה, שוב אפשר לדבר על זה הרבה, בקצרה נאמר כמובן יש אינטרס משותף של להילחם בנו בישראל ובמערב בכלל, היה גם סיפור שלפני שאיראן נכנסה לתמונה חזק, המממנים העיקריים של חמאס, למשל, ארגונים פלסטינים, ארגוני טרור, בעיקר חמאס ואחרים, זה היה סדאם חוסיין, בעיראק. אבל אז ב-2003, אמריקאים נכנסו, העיפו אותו, כן, מוטטו שם כל המשטר, והכסף נגמר. שם, אז נכנסו האיראנים לסיפור, דווקא כדי לעשות, מה שקרה, אצבע בעין לסעודים, הסונים, כן, שרוצים להיות, תמיד, כן, כמובילי הקהילה הסונית, העדה הסונית בעולם, הם כאילו עשו אצבע בעין לסעודיה להגיד, אתם לא דואגים, לא מספיק דואגים לפלסטינים ולחמאס הזה, אנחנו נעשה את זה. אוקיי? אז יש פה גם אינטרסים, אבל יש פה גם עניין איראני-סעודי, שהאיראנים רוצים להראות, אנחנו נתמוך ולא בכם. צריך לזכור אגב שגם סעודיה פעם תמכה, וכיוד אמירויות, חברים שלנו, גם הם תמכו בארגונים האלה פעם, והנה, שינו את דעתם. בסופו של דבר, תשמע, העניין הסוני-שיע הזה, יגבר, לטעמי, זאת אומרת, העניין הדתי הזה, בגלל שמדובר בארגונים מאוד דתיים, ויש הבדלים, כרגע הם שמים את זה בצד, אבל אני יכול לתת לך דוגמה לביקורת נורא חזקה או כועסת שהייתה בעזה, נוכח איזו תמונה, הייתה לפני כמה שנים, תמונה של בכירי חמאס שהיו בטהרן, והתפללו מאחורי איזשהו שייח איראני שיעי, אנשים בעזה השתגעו מהדבר הזה. זה נועה, הם לא יכולים לקבל את זה ויצאו בביקורת נורא חריפה נגד חמאס, אז הם מנסים כל הזמן להראות, לא, אחדות זירות, והאויב הציוני, זה מה שמאחד אותנו בדברים כאלה במערב, וזה מחזיק במידה מסוימת, אבל בלונג רן, כן, בטווח הרחוק, יש להם השקפות עולם שדי שונות, ואפילו שיכולות להיות מנוגדות, אבל מה שנקרא, עוד חזון למועד לשניהם, ולכן הם לא מנסים לדבר על זה יותר מדי, פלוס עוד המון אינטרסים נוספים.
אוקיי, תודה.
רן מאיר, וואי, זה הייתי שאלה, הקטע מומחה, בבקשה רן, מומחה כשלעצמו.
אני קטונתי, אני באמת לא כזה מבין גדול. תראה, לגבי האלטרנטיבות שמדברים על עזה שמישהו יחליף את חמאס, הרי אם אנחנו מסתכלים על זה, ואני רק רוצה לשאול לדעתך, אני לא רואה כוחות שעושים את זה, כי האופוזיציה בפנים, בתוך הרצועה, היא לא קיימת. כאילו, גם הפגנות שראינו בעזה, כאילו, והיו הפגנות נגד שלטון חמאס, הם דוקו ביד רמה. ויתר הפלגים, אפילו אם ניקח את כולם יחד, עד כמה שאני יודע, הם לא מתקרבים לרמה של חמאס. הרשות לא תיכנס לשם. כוח בין ערבי לא נראה משהו ריאלי, אז אני שואל, האם לדעתך יש כוח, או האם יש התכנות, שמישהו יחליף אותם שם מבחינת משהו ריאלי?
כן, אז שוב, אתה שואל מה יהיה, ואני אמרתי,
לא, שלי לא, לא, האם יש התכנות, האם יש כוח שהוא יכול...
אני אגיד לך ככה, יש לי איזו תשובה לזה, והיא גם, היא לא תשובה הכי טובה, ולא בטוח שתקרה, כנראה שלא תקרה לצערי. כל כוח או ארגון או מישהו שיבוא לשלוט בעזה, כדי שיהיה לו סיכוי בכלל, הוא חייב להיות מעזה. אם אתה, לא משנה, אתה כן, כמדינת ישראל, ארצות הברית, לא משנה, כל גורם שהוא לא עזתי, יביא את הרשות הפלסטינית, בהכרח היא תתפס כמשטפית על ידי האוכלוסייה המקומית. כי הם יסתכלו על זה, יגידו, זה שלטון לא לגיטימי. א', כמובן, כמו שקודם דיברנו, הרשות הפלסטינית זה משהו זר, שהוא מגיע מרמאללה, אנשים שלו, לפחות הגוורדיה הסכינה, בכלל לא מפה, מגיעים מלבנון וטוניסיה, ואבו מאזן מצפת בכלל, יש מאוד חשיבות בתרבות המזרח תיכונית בכלל, הייתי אומר, על מאיפה באת. ואם אתה לא מאיתנו, לא, ולא מעכשיו, דורות קדימה, אחורה כאילו, אתה מושמינה, אתה לא משלנו. לכן גם, ובמיוחד אם אתה, אני אומר, אתה כמדינת ישראל, המערב, לא משנה מי, יביא את הרשות הפלסטינית, היא תתפס כמשטאפ של המערב, של ישראל, לא משנה של מי, ולכן לא תהיה לגיטימית. מה בכל זאת אולי יכול לעבוד, זה העניין של החמולות. לתת שם שלטון מקומי, ועזה היא עדיין מחולקת חמולתית ברובה, לתת לשם, כמובן, עם הסתכלות מה הם עושים, ועם הגבלות ביטחוניות כאלה ואחרות, ולהמשיך לאסוף מודיעין, אבל לתת לאוכלוסייה המקומית לשלוט, וליצור מהן מדינות קטנות, אזורי שליטה קטנים, לא יודע, מחוזות שהם סוג של קצת אמונם מחוברים או קרובים פיזית, אבל כאילו אוטונומיים, עצמאים, לתת לראשי החמולות להנהיג את הדבר הזה. זה, לזה יש סיכוי. כי זה מקומי,
בסגנון של דוקטור קדר.
נכון. כי הוא מדבר על הסוציולוגיה, זה משהו שאני לא מבין למה מומחים ובטח פוליטיקאים, ולא משנה מי הם, לא לוקחים בחשבון העניין הסוציולוגי בכל מיני מקומות בעולם. מי האוכלוסייה שגרה שם? ועל זה גם יש לי, אני שוב, הרצאה, אבל זה לא, למדתי מגדולים ממני. מדברים על העיראקים. מי עם העיראקים? יש בכלל עם עיראקי, אמיתי, מאוחד? מי הם התימנים? יש עם תימני? אין עם תימני באמת. זה בתיאוריה, זה בכאילו. בשטח זה חמולות. ולכן כל הצרות וזה. וגם הפלסטינים. ושוב אני מחזיר אתכם לדוגמה שאני עדיין מופתע מזה. למרות שאני יודע את המציאות הסוציולוגית שם. אתם לא רואים, לא ברמלה ולא בבית לחם, ואפילו לא בשכם כמעט, הפגנות, תמיכה או משהו בחודשיים האחרונים. המלחמה הכי נוראה שישראל הכריזה ומבצעת כנגד הפלסטינים בעזה. מה אתם יודעים מזה? אולי הם לא כאלה, אכפת להם אחד מהשני. וההסתכלות צריכה להיות יותר סוציולוגית, מבחינה סוציולוגית, על השבטים השונים, האזורים השונים. כי למי שגר ברמלה, אכפת מרמלה. ומי שגר בחברון, אכפת לו מחברון. לא שהוא רוצה שכל השאר ימותו, אבל בסדר, בג'נין שיעשו מה שהם רוצים, אני אכפת לפתח את האזור שלי. כי זה המולדת, זו הגדרת המולדת שלהם. לא כל פלסטין. כן.
יובל, אבל היו הפגנות בירדן.
בסדר. נכון, בסדר. אז, אני לא דיברתי עליהם. מצרים, אגב, זה סיפור קצת אחר, שם יש יותר לאום מצרי, ושלטון נותן להם, וכן, וגם בירדן...
וגם לתימן.
פלסטינים וזה, אבל... בסדר, נו. אבל פה קרוב. פחות.
יש דוגמאות בעולם של קטון של שבטים כאלה שבסוף מסתדרים איכשהו עם איזושהי הנהגה מרכזית?
בוודאי, אנחנו נוסעים אליהם כבר 3 שנים, לסוף, לדובאי ואבו דאבי. אלה מדינות שכל מדינה מושתתת על שבט אחד. ולכן הן מדינות מוצלחות. לא בגלל הנפט, לדובאי אין נפט. אוקיי? עיראק עם המון נפט, מדינה כושלת, גיהנום. זוועה, תימן יש להם נפט, תראו איך הם נראים. לוב עם נפט, גיהנום. מדינות קטנות, ואגב זו הסיבה שהמדינות האלה במפרץ, הן גם מדינות קטנות, כי כל מדינה מבוססת בחינה סוציולוגית על שבט אחד בלבד. והמון עובדים זרים, שהם לא אזרחים. בסדר. קטר אותו סיפור, קווייט אותו סיפור. אוקיי? בסעודיה יש משהו דומה שהם עושים, זה גם מדינה שנשלטת על ידי שבט אחד, שבט סעוד, ולכן המדינה נקראת סעודיה, כאשר הם נותנים בנפץ, כן? כל מיני טובות הנאה וטובות כלכליות, לשבטים אחרים. החברה הסעודית שבטית.
כאשר שטח כזה קטן, בלי משאבים בכלל, 6 שבטים שיחיו בשקט, או באיזשהו...
אולי, לא יודע. תנסה, יכול להיות שהם יצליחו. הם לא חייבים משאבים. שוב, לדובאי אין שום, למעט יש להם קצת נפט, גז אין להם, לא, יש להם קצת גז, אין להם נפט, אין לדובאי משאב, יש להם חול, חול ועוד חול, תראה מה הם עשו מעצמם.
לכן פה, אם אין איזושהי התאגדות בינלאומית שאני לא יודע איך היא תקרה, שאיכשהו תשקיע בהם ותשפר את החיים, אולי זה ייתן איזה אופק, אבל לך תדע.
נכון, לך תדע, אבל שוב, זה העניין שאנחנו חושבים כמו המערב, ואומרים, טוב, צריך להקים מדינה, והם כולם קוראים לעצמם פלסטינים, אז יש כאילו איזה עם פלסטיני, ובוא ניתן להם, או העולם רוצה שניתן להם מדינה, כאשר תפיסת הלאום שלהם היא אחרת בכלל. תפיסת הלאום שלהם היא הכפר והאזור שבו הם חיים, העיר לכל היותר שבה הם חיים. וצריך ללכת עם זה, עם העניין הסוציולוגי, ואיך הם תופסים את במציאות ולא בסיסמאות. אבל אנחנו, אני אומר בהכללה, כולל פוליטיקאים בישראל ובעולם, כל אחד חושב לפי התרבות שהוא מכיר. לכן חשוב כל כך הדבר הזה, שמה שאנחנו עושים ואחרים ומזרחנים, שיודעים ערבית, שמקשיבים, שחוקרים, כי ההנחה הזאת, וזה אני חוזר להתחלה, מה שאמרתי, ושוב אני מדגיש, הדגשתי את זה כמה פעמים, ההנחה הזאת שאנחנו מניחים שהצד השני מתאים לו משהו מסוים, כי זה מה שאנחנו מכירים, זה טעות ביסודה. זו הנחה שטעות ביסודה. ואני מדבר עכשיו לא רק פלסטינים. תלך ליפן, תראה איך מתנהגים שם. אם אתה לא מכיר תרבות יפנית, ועכשיו אתה רוצה לעשות עסקים עם יפן, אם אתה לא מכיר את התרבות, אין לך סיכוי. כי בטוח אתה תעשה משהו שיעליב אותם, שלא מקובל אצלם. כן? ותלך לארצות הברית אפילו, מדינה שהכי קרובה אלינו, מבחינה תרבותית ודמוקרטית, ואנחנו יודעים אנגלית וכל זה. תחיה חודש איפשהו בארצות הברית. מבטיח לך, תוך שבוע, שבועיים אתה מוצא לפחות 10 דברים שאתה לא מבין את ההיגיון שלהם. אצל האמריקאים. אז אחרים, כן. שבכלל תרבות אחרת, דת אחרת, היסטוריה אחרת, הכל. צריך להכיר, ללמוד, ולא להניח שהם חושבים כמונו. כן, רונן, מרים את היד.
כן, לא, זה יד מקודם, אני אוריד אותם.
אוקיי, אז עוד היה, בבקשה, חכית הרבה זמן.
היי, קודם כל תודה רבה.
בבקשה.
באמת שהיה מאוד מעניין. ודבר נוסף ככה, כותרת ההרצאה הייתה מה חמאס רוצה. וזה קצת, לי זה התרחב להרבה מעבר לרק חמאס כארגון, כן?
זה היה יותר להבין את חמאס מאשר מה חמאס רוצה, אבל כן.
כן, לא, אבל זה, לא, דווקא אני אומר את זה לטובה, עכשיו אני אשאל, אני אוסיף ואשאל, מה שנקרא ערביי הפנים, ערבי דחיל, מה הם רוצים בשתיקתם, בעצם, מה האג'נדה, לא, זו שאלה ענקית, אבל זה יושב לי קצת הדבר.
קודם כל זו שאלה חשובה, אבל גם היא זה לדעת מה עובר לאנשים בראש. במקרה הזה אולי אנחנו גם יכולים קצת לשאול, כי הם בכל זאת חיים פה לידינו. אבל שימי לב, וזה אני תהיתי לגבי הדבר הזה מההתחלה, ואני שמח, אגב, לא ראינו, ואני אומר את זה בשמחה, מקווה גם שלא נראה, בניגוד לשומר חומות, מאי 2021, כאשר ערביי ישראל יצאו ברמלה ובלוד ובאקו וכל המקומות, לשרוף ואפילו להרוג, כן, מעשי לין שהיו של ערביי ישראל, כמובן לא כולם, אבל כמות מספיק גדולה. לא ראינו את זה הפעם.
נכון, ואני שואלת בעצם, למה?
יש לי תיאוריה, או שאלתי קצת אנשים, אבל אני לא בטוח. גבי ערבי ישראל, שוב, זה 20% במדינה, אנחנו מדברים על מה, כמה זה יוצא? יותר ממיליון בני אדם, הרי מיליון וחצי בני אדם. לפחות, האם כולם חושבים אותו דבר? ברור שלא. אני כן יכול להגיד לך שוב, שערביי ישראל בכלל אותם, הדברים שאני עכשיו דיברתי עליהם, כל העקרונות האסלאם, הם מכירים את זה. כי לומדים את זה. זה יסודות האסלאם, אין מה לעשות. האם הם, כל אחד מהם, באמת, זה משפיע על השקפת העולם שלו, ואיך הוא תופס את מדינת ישראל, בפועל, בתכלס, זה משתנה. גם אנחנו למדנו תנ"ך, כולנו, גם החילונים, כמוני, מכירים את הדברים שדברים יפיפים בתנ"ך, יש גם דברים נוראים. אז אנחנו לקחנו עצמנו את הדברים היותר יפים, אלה שמתאימים לערכים של המאה ה-21 בתרבות המערב, שאנחנו חלק ממנה, ודברים שלא מתאימים, שקיימים בתנ"ך באותה מידה, אנחנו מעדיפים כמובן לא ליישם. ערביי ישראל זה אותו דבר, ביותם מוסלמים ברובם, מכירים את הדברים האלה, אבל הם, אני אומר, ברובם, לא כולם, מעדיפים בכל זאת כן להשתלב פה, לשים דגש בחינה מוסלמית, הם עדיין יגידו, אנחנו מוסלמים, נתפלל ונצום ברמדאן והכל, אבל שמים דגש על הדברים היותר, נשקרא, טובים, ליברליים, מכבד את האחר וכולי. מה עובר לכל אחד בראש? אני לא יודע. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שהרבה מהם מחכים אולי לשעת כושר. אולי יגידו, כן, עכשיו אני אשאר, אני אהיה חלק מהמדינה הזאת, כי אין לי סיכוי, אין לי ולקהילה שלי, כן, שאני חבר בה, אין לנו סיכוי לנצח את מדינת ישראל, את מדינת היהודים. חלק, ואנחנו נחכה יום אחד אולי זה יבוא, ואז הם פתאום יוצאים לרחובות, כמו שכבר ראינו במאי 2021. יש כאלה שגם יגידו, אנחנו לא רוצים את זה, אף פעם, לא עכשיו. אולי ילדים שלהם, כן? זאת אומרת, מה עובר עליהם בראש? אני לא רואה. במעשים, בעובדות, אנחנו רואים א', שהם לא יוצאים לרחובות. אני חושב, ושאלתי קצת ערבים לגבי זה, הם הזדעזעו לא פחות מאיתנו ממה שחמאס עשה בשביעי באוקטובר, ואמרו, אנחנו כבר לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה. זה אגב מה שקרה גם עם דאעש והמדינה האסלאמית. אתם זוכרים שבתחילת דרכו הציבורית, כאילו המפורסמת, כן, של דאעש, זאת אומרת, 2014, לתוך 15, 2016, הייתה לו תמיכה די רחבה בעולם המוסלמי, בעולם בכלל, העולם המוסלמי כאילו. ולאט לאט זה דאח, כי מוסלמים שחשבו שהדבר הזה זה החלום בהתגלמותו, התגשמות החלום שלהם, בהקמה מחדש של האימפריה המוסלמית, ראו שהחלום הזה הוא בעצם סיוט. וראו, כמו כולנו, חלק ממש פיזית, כי הם הלכו וראו את זה, הם היו בסוריה ובעיראק ובלוב ועוד מקומות, ראו את האכזריות הנוראית של דאעש, כלפי מוסלמים אגב, קודם כל, לפני שהם הרגו נוצרים או יהודים או אחרים. ואמרו, וואו, זה אני לא יכול להיות חלק מזה, אני לא רוצה להיות חלק מזה, ושינו דעתם. אנשים משנים דעה. דברים משתנים. יכול להיות שגם בקרב ערביי ישראל, אני אומר יכול להיות כי אני לא יודע מה עובר להם בראש, אבל אני כן רואה, כמו כולכם, כן, מה בכל זאת קורה עכשיו, לעומת מה לא קורה, מה קרה פעם ועכשיו לא, מסיק מזה איזשהם מסקנות, עדיין קחו בחשבון, שכל מה שלימדתי אתכם פה עכשיו, את הדברים הבסיסיים האלה, כל מוסלמי, כולל ערביי ישראל, המוסלמים, יודעים, מכירים. איזה משקל הם נותנים לזה בחיים האישיים שלהם, כל אחד שונה מהשני.
אין לי ספק בזה, פשוט עניין השתיקה הגורפת כמעט, כן?
כן.
קשה לי לפרש אותה לאיזה צד זה הולך, כלומר, האם זה משבר זהות, האם זה עקרון הסבלנות, האם זה עקרון הכוח, כמו שלימדת. מעניין, כנראה שימים יגידו.
אני אומר, כדאי פשוט לעשות לדבר איתם כמה שאפשר, ושוב, את יודעת, אנשים גם לפעמים מסתירים, אפילו עם אנשים שאת מכירה, ואת שואלת אותם מה שלומם, אז כולם אומרים בסדר, מה זה אומר שהכל בסדר בחיים שלהם? אז גם אם נשאל את אנשים בכלל, וגם את ערבי ישראל, מה דעתם וזה, יגידו תשובה. יכול להיות שהיא האמת, יכול להיות שהיא חצי אמת.
נכון.
קשה לדעת מה עובר לאנשים בראש. כן, אני רוצה לעוד ניר קליש. בבקשה. כן.
קודם כל, אני מאוד מסכים עם מה שאמרת. גם אני גר בארצות הברית 10 שנים, ואין ספק. אחרי שאתה מגיע למקום אחר, אתה מבין כמה יש שוני, למרות שבהרבה דברים אנחנו מאוד דומים לאמריקאים. שאלה לי אליך, אני, כמו כולנו פה, יוצא היחידה, אתה יודע, דיברת על צריך להכיר את השפה, צריך להכיר את המנהגים, אני חושב שכמעט 90% מאנשי היחידה היום מכירים את המנהגים, מכירים מה שאני ואתה ואחרים פה דיברנו ואמרנו. אז איך יכול להיות שעם כל המידע המודיעיני שהיה, בסוף אף נציגות מ-8200 למעט בחורה אחת שדי נחסמה, זה לא הגיע למעלה להנהלת היחידה, לפיקוד היחידה, שמאז יום כיפור הרי כבר אנחנו יודעים שאחד מהלקחים היה מפקד 8200 יכול רשאי ואפילו בסמכותו ללכת עד לראש ממשלה ולדפוק על השולחן. איך זה קרה?
שאלה מעולה שאנחנו כולנו שואלים. אני קטונתי מלתת את התשובה כי אני לא מומחה גדול למערכת הביטחון בישראל. והידע שלי לגבי מערכת הביטחון לדעתי לא גבוה או לא יותר מכל אחד אחר פה. אני כן יכול להגיד לך ממה שאני קצת יודע, כי גם אני שאלתי שאלה דומה פעם, איך זה שבאמת אנשים שמבינים, מזרחנים, יותר חשובים ממני, כן, שזה תפקידם, ומבינים את הצד השני יותר טוב. איך זה האם באמת משפיעים, או כנראה שלא מספיק משפיעים על מקבלי, על דרג מקבלי ההחלטות במדינה שלנו ספציפית נגיד, זה קורה פשוט ברגע שיש מה שנקרא רוח המפקד, פה אני מדבר מפקד, לא חייב להיות מפקד צבאי, אלא יכול להיות גם איזשהו מנהיג מסוים, שהוא כמובן, לצורך העניין, לא למד מזרח תיכון, לא יודע ערבית, ויש לו איזו תפיסת עולם מסוימת. מה שקורה הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה, מיישרים קו, מיישרים קו איתו, ומי שחושב אחרת, אם הוא לא מקורב אליו ולא מצליח להשפיע, הוא פשוט מוצא את עצמו מחוץ לחדר. יש סיפור שאני שמעתי, כן, מרתק, על משה שרון, פרופסור משה שרון, זיכרונו לברכה, איש עד מדהים, מזרחן מדהים, שנלמד באוניברסיטה העברית. הוא היה בשנות ה-70 היועץ לענייני ערבים של בגין, והוא היה חלק מהמשלחת הישראלית בשיחות השלום עם מצרים. עכשיו, כשהוא היה שם, המצרים לא ידעו מי הוא, אבל הוא היה חלק מהמשלחת המצומצמת יחד עם בגין. והוא ישב שם עם בגין והמשלחת המצרית, זאת אומרת, מולו סדאת ואחרים, וכמובן הבין כל דבר שנאמר שם. ואמר את זה אחר כך לבגין. והביע גם דעה שם, כי הוא ידע ערבית כמובן מעולה, והוא הבין את המנטליות והכל. כאשר סדאת הבין שאותו משה שרון, שנמצא איתו בחדר, מבין יותר מדי, הוא מבין ערבית, ביקש מבגין שאותו משה שרון לא יהיה יותר בצוות הישראלי. ובגין, כנראה כדי שלא לפגוע בסיכויים לשלום עם מצרים, הסכים לבקשה הזאת, והוציא את משה שרון מהחדר. כי משה שרון אמר לו דברים, תשמע, הוא עובד עליך פה, שם אתה יכול יותר, זה לא באמת מה שהוא חושב, כי, אתה יודע, הוא בתור המומחה. ברגע שהוא חשב אחרת, מצא את עצמו מחוץ לחדר. וזה קורה כנראה המון. ולכן זה מה שהדגשתי כל הזמן, וזה אתם מוזמנים להעביר הלאה, אני לא יודע, כל אחד, מישהו יכול. זה הרבה נובע מה שאנחנו אומרים קונספציה, זה בעצם אני אומר, ההסתכלות, צורת מחשבה שלנו, הישראלית, המערבית, היהודית גם אם תרצו, שאינה תואמת את הצד השני. וכל מיני הנחות שאנחנו אומרים, לא, חמאס מורתע, כי מה זה הרתעה מבחינתנו? זה אם הוא חוטף מכות, כן? ואנחנו מחסלים להם אנשים, ומחסלים את התשתיות, ומקבלים ככה חזקה צבאית. אז הוא מורתע והוא מפחד. זה אנחנו חושבים ככה. הם לא חושבים ככה. אז זאת אומרת, אני חושב שאיזשהו פתרון לזה, וזה לא קל, כן? זה לגרום למקבלי ההחלטות, בכל צורה שהיא, כן? זה יכול להתחיל מאיתנו ומכל אחד אחר, להבין שצריך לחשוב אחרת, ולא לחשוב כמו ישראלים. ולא לזלזל ולהגיד, אני בן אדם, ובצד השני יש בני אדם, אז מה שמפריע לי בטח מפריע להם, ומה שאני תופס כהרתעה, גם הם יתפסו כהרתעה או דברים כאלה. זה לא נכון. זו תרבות אחרת, וזה מיינדסט, אופי מחשבה אחר. אם את זה נוכל, מה שקרה, להנחיל למקבלי ההחלטות שלנו, והייתה זו נחתנו, וזה היה זה שכרנו.
תודה.
בבקשה. טוב, חברים, אני אין לי בעיה להישאר עוד קצת, כמעט 10:30, לא תכננתי להישאר כל כך הרבה, אני נורא שמח, קודם כל, שהגיעו המון אנשים, באמת מתרגש, זה תודה רבה, אני באמת, כמו שאתם רואים, מדבר מדם ליבי, אני, כל פעם שיוצא לי, וזה באמת פורום מאוד מכובד, גם של אנשים שמבינים, אבל על הדבר הזה, אם תצאו ממשהו אחד, זה בדיוק העניין הזה של להבין שצד השני חושב אחרת, מי שיכול ללמוד ערבית וכולי, זה טוב. אני מאוד מודה לכם על הזמן, אנחנו מתקווה, נעשה הרצאה נוספת, לא בכך אני, כן, מישהו אחר, ננסה שהיא תהיה כמובן קשורה להתפתחויות וכל המצב, ואתם כמובן, חבר מוזמנים, להציע לנו רעיונות, תפרסמו פוסטים, אגב, אני רואה לאחרונה אנשים מהחברים בקהילה שפרסמים פוסטים, זה מעולה, תשתפו כל מה שבא לכם, כמובן שיהיה קשור, ת, תנסו גם לתת הסבר לפעמים שנבין מה מדובר, אבל בכיף תהיו פעילים, אני רואה כשאנשים רוצים לפרסם דברים, ואני לרוב מאשר את הכל, זה כיף לראות, זה חשוב, נלמד אחד מהשני, וכי חשוב, נקווה לימים טובים שקטים יותר, ולחיסול החמאס כמה שאפשר. זהו, אני בזאת סיימתי, תודה רבה מאוד לכולם.
תודה רבה.
יש עוד שאלה, משהו בכיף?
תודה רבה, האם נוכל לקבל הקלטה של הזום?
אפשר, תכתבו על זה, אני אפרסם עוד מעט, לא עכשיו, אבל מחר מחרתיים, חפשו, כן, פוסט שמסכם את המפגש שלנו, וגם את המייל, כדי שאתם צריכים לשלוח, כן, כדי לקבל את ה... שיהיה לנו את המייל שלכם, ואז נשלח לכם את ההקלטה. אז בקיצור, אם אתם לא רואים את זה בפיד, בפייסבוק שלכם, עוד איזה יום יומיים, תיכנסו ממש למיד איסט 8200, חפשו, אני מבטיח לכם, תראו, אם לא היום, אז, אם לא מחר, אז מחרתיים, אני אעשה פוסט של סיכום של האירוע, וגם את המייל, שתשלחו אליו בבקשה של ההקלטה, ונשמח לשלוח כמובן לכל מי שרוצה.
יובל, אתה חותך או שאפשר עוד שאלה קטנה?
אפשר עוד שאלה קטנה.
אישית, משהו בקצר.
כן, אחרים משוחררים. צלצול, יסתיים השיר.
זה אנופישי על משהו.
כן, בבקשה.
בגדול, עשיתי קורס בבת 15 של ערבית, ואחד מהאנשים שרצה לנו היה דוקטור סגי פולקה.
אלוף עולם, כן.
מדהים, באמת, בן אדם צותח. בוא נגיד שמאז הוא גם פתח לי מאוד את הכיווני המחשבה, יש לי גם חבר דרוזי מאוד טוב, הצלחתי להתעמק איתו בשיחות כאלה, על מה שמאמינים ועל מה שעומד מאחורי זה, וזה יותר אמוציונלי ופחות פחות לוגי בראיית עולם שלנו. ואחד הדברים שעלו לי, משם זה התגלגל, משם כאילו גם דרך אגב הצטרפתי לקבוצה פה, ואז היה לנו היה מפגש באקדמית אל קסמי עם אבי שלב.
גם יופי
שלב. הוא גם ספר אחד שלו על המסע שלו בתור סטודנט, ואני מגיע למצב שאני כן רוצה להמשיך לחקור, אני כן למדתי קצת ערבית, אני עדיין מנסה לשמר את זה, אבל איך כאילו, איפה ה-next step? איך אני ממשיך? כאילו ביקשתי מחבר הדרוזי שלי, תביא לי ספרים של הבית ספר שלך, כזה כיתה ב' ג'.
אוקיי, כאילו, אוקיי, הבנתי לשם. איפה באמת אפשר להרחיב את הדעת בעניין הזה?
איפה להרחיב גם אם בשפה וגם אם בתרבות?
תראה, מבחינת שפה לא חסר לך, אני זורק כאילו על ג'זירה, אתה לא חייב אותם ספציפית, אבל...
כן, אבל זה אתה לא מבין.
אז תראה, קודם כל, אפילו מבחינת השפה, קודם כל חפש מה שנקרא ערבית שמדברים בצורה ברורה, נכון, רוב היא תהיה ספרותית, לא, לא חייב אבל, למשל, תכנס לדוגמה, תקשיב למהדורת חדשות של משקה מכאן, כן, חדשות בערבית של כל ישראל.
רואה אותם.
רואה, יופי, גם הייתי שם כמה פעמים, חברים שלי.
נכון, ראיתי. ראיתי אותך שם.
כן, חברים, אנשים טובים יש שם. אז זה כאילו אחד מבחינת השפה, וכל דבר שהוא, מה שקרה, טלוויזיה, רדיו, פשוט להקשיב, כי מדברים ברור, וזה מאוד עוזר. כמובן, אתה יודע, היום אינטרנט יכול למצוא בלי סוף דברים, אפילו ממש קורסים ללמוד ערבית, או קטעים של ערבית, כל מיני רמות, אני לא יודע מה הרמה שלך, אבל אתה תמיד תוכל למצוא משהו.
ועל התרבות?
לגבי תרבות, אגיד לך מה, אני אפילו, בתור מי שהיה כתב לענייני ערבים 12 שנה, בערוץ אחד במיוחד בעיקר, וגם בכאן 11 לאיזו תקופה. וחשבתי שאני יודע לא רע על המזרח תיכון. עכשיו, מה אני ידעתי? אני הכרתי את המנהיגים. מה הם אומרים? מי זה נסראללה? ומה אמר אבו מאזן? וההפגנות שהיו שם ופה בסוריה וכל זה. אתה יודע בחדשות מה קורה היום, מה קרה אתמול, מה אולי יקרה מחר. מה שחסר זה ההסתכלות היותר רחבה של תרבות מזרח תיכונית. פה באמת, תשמע, יש גם ספרים, יש אנשים, אני באמת, כמו שגם הבאתי לכם קטע ולא סתם, אני אפשר להגיד תלמידו הלא רשמי של מוטי קידר, דוקטור מרדכי קידר, אני חושב ש... שוב, הוא לא היחיד, יש עוד אנשים שבאמת עם המון ידע, אני פשוט חושב מה שהוא עושה שלא כולם עושים, ושם אפשר ללמוד הרבה, שהוא מתאים את זה לקהל כמוני כמוך. והוא לא רק נותן פרטים ומידע, הוא מדבר איתך על דברים שבאמת קונקרטיים. שהם רלוונטיים להיום. כי אתה יודע, לא חסר מידע. לא חסר ספרים, ולא חסר אפשר לקרוא בהיסטוריה, אפשר לקרוא את זה גם בעברית, לפעמים את המקור בערבית, אבל מה היה שם ומה פה וכל מיני דברים כאלה. הוא מסביר את זה בצורה טובה, במובן הזה של להבין את הרלוונטיות של זה, ודגש גם על האוכלוסייה. אתה יודע, מדברים הרבה, אני חושב שזה טעות, כי זה רק חצי של הצד אחד של המטבע, כשמדברים על מדינה מסוימת. אומרים, המנהיג. נכון, מנהיג חשוב. או המפלגה שלו,
ואנשים אבל חושבים... יש אנשים בסוף.
יש אנשים גם, בדיוק. מה עם התרבות שם בכל אזור? ויש דבר כזה שנקרא תרבות מזרח תיכונית. וכל העניין השבטי, שזה גם משהו שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו מבחינה סוציולוגית, חיים בצורה אחרת לחלוטין. אנחנו, מה שקרה, חברה של מהגרים, כמו ארצות הברית לצורך העניין, כל אחד מאיתנו, אם לא אנחנו, לא ההורים, או סבא וסבתא, או אם לא הם, ההורים שלהם, לא משנה, כל אחד הגענו ממקום אחר, יש לנו חברה שהיא אינדיבידואלית, שהיא ככה גם רוב החברות במערב, לא ככה מצב במזרח התיכון, בהכללה, שם זה תרבות אחרת, כי זה חברות אחרות, וגורם למנהגים אחרים, וחשיבה אחרת, והסתכלות אחרת. בקיצור, אני ממליץ לך, יש בלי סוף, יופי של הרצאות ודברים האלה של מוטי קידר, יש ספר מעולה של אלי אבידר שנקרא התהום, שהתחלתי לקרוא שהוא מדבר בדיוק על הדבר הזה של, של אנחנו כישראלים לא מבינים את המנטליות הערבית. חפש זאת, שוב, אני מאוד אוהב גם את פרופסור פרופסור גם טוב, למרות שהוא מדבר קצת יותר על עניינים מדיניים וכאלה גדולים, גם חשוב להכיר, אבל אני אישית מאוד אהבתי והבנתי אחרי 12 שנה ויותר שתסקתי בזה, פתאום, חסר לי את כל הנפח הזה, לא של להבין עכשיו אקטואלית מה קרה אתמול במצרים ומה קרה היום בסוריה.
מה הרקע לכל זה?
מה הרקע לכל זה? ואיך אנשים כשלעצמם מסתכלים, מתנהגים, כי הם שונים מאיתנו. ואני לא אומר את זה כדי להגיד שהם פחות טובים מאיתנו או משהו כזה, לא.
לא, זה פשוט שונה. זה פשוט שונה. בדיוק כמו שהיו בעיראק, התנהגו באופן שונה, התנהגו יותר שפטי, למרות שהם היו יהודים.
נכון. אגב, גם היהודים שהיו במדינות ערב, כמו יהודי תימן למשל. למה? תראה היום, עד היום אני חושב, שיש בתי כנסת שונים ליהודים תימנים. זאת אומרת, רגע,
בתוך התימנים?
לא, אבל הוא בא מהאזור הזה, מהצנעה, וזה בא בכלל מאזור אחר או משהו, והם מסתכלים אחד על השני, אומרים, מושמנה, הוא לא משלנו. אתה אומר, רגע, אבל שניכם יהודים תימנים. לא, אנחנו לא אותו דבר. אתה מבין?
מעניין. אז אמרנו מוטי קידר והספר של התהום.
למשל, אלי אבידר, כן.
אלי אבידר.
הוא היה מצרי במקור, כן, הוא עמד מצרים, והוא היה גם הקונסול הישראלי בנציגות, כמו שגריר של הקונסוליה הישראלית בקטר, כשהייתה פעם קונסוליה מסחרית שם. קיצור, גם מדבר לעניין. לך משם, ואם אתה רוצה עוד... אני אוכל להמליץ בהמשך עוד, צור איתי קשר, יש עוד דברים.
תודה רבה לך, יובל.
רק ממוטי, אתה יכול לעשות מה שקרה בינג' לחודש.
אני עזוב, אני אלך לבקר אותה ישירות, אני כבר בבר אילן, אני קבע איתו איזה פגישה.
לא, הוא כבר סיים ללמד בבר אילן, האמת, פרש לו מזמן.
איי, 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 טוב, סגור.
לא משנה, הנה, אני לא הייתי תלמיד שלו בבר אילן, ואני כן תלמיד שלו, דרך כל
ה... בחיים, לא פחות חשוב.
הבן אדם אוהב להעלות הרצאות, ויש לו, אוהב לדבר, מה שנקרא, אבל מדבר טוב.
דוקטור קידר אמר ביום ראשון שלפי דעתו ביום שאחרי המלחמה צריך לפצל את עזה לשש חליפיות.
נכון.
מה דעתך על זה?
תראה, האיש יודע הרבה יותר ממני. היה קשר עם, היה בטח עודנו, קשר עם יותר פלסטינים ממני. ובאיזשהו מקום הוא צודק, כי ההסתכלות שלו, מה ש... אנחנו ולאורך ההיסטוריה רוב מדינות המערב לא עשו את זה, שוב, מתוך אי הבנה של הצד האחר, הסתכלות של, על האוכלוסייה קודם כל. זאת אומרת, איך מורכבת האוכלוסייה? והאוכלוסייה הפלסטינית עדיין בימינו היא ברובה שבטית, כולל בעזה. ולכן לתת לשבטים יותר את הכוח, ולשבטים יש אגב אינטרסים אחרים שהם הרבה פעמים גם שונים מהאינטרסים של גורמי הטרור, לא אומר שהם יהיו ציונים אוהבי ישראל גדולים, אבל כשיש תרבות של שבט, מה שחשוב לשבט זה קודם כל האינטרס השבטי שלו, על פני האינטרס, מה שנקרא, של כל הפלסטינים בכלל, הוא גם מדבר, ואני גם את הכל נוטה להסכים, שכל העניין הזה של עם פלסטיני זה יותר סיסמאות מאשר מציאות בשטח. תראה עכשיו אגב, אנחנו כבר חודשיים של מלחמה, לא ראית, אני לא ראיתי, תגיד אותי אם אני טועה, הפגנות רציניות ברמאללה, לא ראית בבית לחם או בחברון או משהו, נכון?
נכון.
שיוצאים פיגועים וזה, למה? המלחמה הכי נוראית שישראל עשתה כנגד הפלסטינים בהיסטוריה, מה זה מתאמין?
בעולם כן, אבל נכון, לא ברמאללה.
למה? למה ברמאללה אתה לא רואה אותם יוצאים בהמוניהם? כי הם לא מעניין אותם באמת, כי התושב הרמאללה מעניין אותו מה קורה ברמאללה. ולא מעניין אותו מה קורה בעזה. וכל עוד הם ככה ולא מתחתנים אחד עם השני, אז גם אין עם פלסטיני באמת. זה עם בסיסמאות. אוקיי? אז, רגע, אני עושה שנייה סטופ שר. זהו, לילה טוב, תודה רבה לכולם.
לילה טוב, תודה.
ביי חברים, ביי.